עכשיו אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש איגרת תחיית המתים מאת רבינו הרמב״ם, זכרותו הגן עלינו אמן. וכאמור, איגרת תחיית המתים כידוע נכתבה בשפה הערבית, תורגמה במספר תרגומים, זה קצת מבלבל, לכן לצורך הנוחות של השיעור אנחנו משתמשים במהדורה אחידה, והיא המהדורה והתרגום של הרב יצחק שילת, זו שאני מחזיק כאן ביד, ואנחנו בעמוד שינון בית של מהדורה זו. אם כן, הרמב״ם צריך להשיב על הטענות שיש נגדו, שהוא כביכול חלילה לא כופר בתחיית המתים, מכל מיני דיוקים שדייקו, ואפילו היו אנשים במספר מקומות שהסתמכו עליו כדי להגיד שאין תחיית המתים לגופות, ושאפילו חכם אחד בבבל שכתב נגדו בגלל שהוא חשב שהוא סובר שאין תחיית המתים לגופות, והוא מראה שאותו חכם לא מבין כלום בפילוסופיה. וכאן הוא ממשיך בשורה 17. אחד היתרונות של המדורה הזאת זה שהשורות ממוספרות. דעת המעיין שכוונתנו בזה המאמר, כלומר במאמר תחיית המתים, איגרת תחיית המתים, היא לבאר מה שנאמינהו בזאת הפינה, ביסוד הזה, בעיקרון הזה, אשר נפלו בה הדברים בין התלמידים, והיא תחיית המתים. ואין בזה המאמר דבר הנוסף כלל על כל מה שאמרנו בפירוש המשנה ובחיבור. כלומר, סך הכל אני אחזור על דברים שאני כבר כתבתי, אומר הרמב״ם. שום דבר פה לא יהיה חדש. רק יש מה שנקרא הדגשה, אבל יש בו כפל עניינים והערכה המונית. מה זאת אומרת המונית? בשביל ההמון. ההמון זקוק לפעמים שיכתיבו לו בעריכות דברים שאפשר להגיד בקצרה. ותוספת ביאור, יבינוהו הנשים והשכלים. כלומר, זה כדי שגם אנשים פשוטים יבינו את מה שאני כותב. לא זולת זה, כלומר אני לא כותב פה שום דבר בנוסף לכך. ואומר, שתחיית המתים המפורסמת, הנודעת באומתנו המוסכם עליה מכלל כיתותינו אשר רב זכרה בתפילות ובמאמרים ובתכינות אשר חיברו מניבים וגדולי החכמים שמלאים ממנה דברי התלמוד והמדרשות. כלומר, הרעיון הזה, האמונה הזאת בתחיית המתים מוזכרת בהרבה מאוד מקומות, למשל בברכת אלוהי נשמה, אומרים, אתה עתיד ליטלה ממני, ולחזירה בי. אם כן, אנחנו רואים שמחבר התפילה הזאת, והם אנשי כנסת הגדולה לפי הרמב״ם, מאמין בתחיית המתים. כן? והיא, כן, אז מה זה, וגם בתלמוד וכו', עניינה שוב, זאת הנפש לגוף אחרי היפרדה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. והוא, מה שלא נשמע באומה מחלוקת עליו, טוב, מה זאת אומרת אין בו מחלוקת? הצדוקים כפרו בתחיית המתים. אבל מאז הצדוקים עברו הרבה מאוד מים בירקון, ומאז היהדות ידועה כמאמינה בתחיית המתים. יצוין שאפילו הקראים, שהם היו האויבים הגדולים של הרבניים בימי הביניים, גם כן האמינו בתחיית המתים. כלומר, זה יסוד מוסכם על הכל. כן. על מה ביססו זאת הקראים? על פסוקים. כן? מה אפשר לעשות? לא כל דבר, מה? אני לא אמרתי יחזקאל, אני אמרתי פסוקים. מדוע לא אמרתי איזה פסוקים? כי אנחנו עוד נראה את זה. נשם אותם פסוקים שהרמב״ם מבסס. כן, יש לציין גם שלהבדיל, כן, בין טמא לטהור, גם הנוצרים, כן, מאמינים בתחיית המתים. וגם, עוד להבדיל, המוסלמים, אף הם מאמינים בתחיית המתים. כלומר, זאת אמונה שדי התפשטה בעולם, צריך לומר, למרות שבימי בית שני, כאמור, הייתה מחלוקת בדבר. אז הוא אומר, לא נשמע באומה מחלוקת עליו, ואין בו פירוש כלל, כלומר, אין מי שיסביר שהכוונה לדברים, לדברים שלא כפשוטם, אליגוריה וכדומה. ואין מותר להאמין באיש מאנשי הדת שהוא מאמין חילוף זה. כלומר, כולם מאמינים בשוב הנשמה אל הגוף. יצוין שבכל זאת בפרובנס, אחרי פטירתו של הרמב״ם, קמו כמה חכמים שטענו שבאמת חיית המתים היא רק לנשמה ולא לגוף, אבל ברור שאין זו דעת הרמב״ם כלל, ואז שעד ימי הרמב״ם לא היה מי שיטען את הדבר הזה. והנני עתיד לבאר לך בזה המאמר, למה לא נפרש אליה לשונות כמו שפירשנו לשונות רבים בתורה והוצאנו אותם מפשוטיהם. הרי מה היה מפריע לנו להסביר שכל המאמרים של חז"ל שדיברו על תחיית המתים זה משל ולא כפשוטו. הרי אנחנו רגילים לעשות את זה בעוד הרבה עניינים. שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא, זה לא כפשוטו. הקדוש ברוך הוא לובש בגד, זה לא כפשוטו. הקדוש ברוך הוא מתעצבן, אוהב, זה לא כפשוטו. אז למה שלא נפרש גם תחיית המתים? לא כפשוטו. כן? אנחנו צריכים להסביר מה הביא אותנו לפרש את זה כפשוטו ממש. כן, אבל אגב, מזה אנחנו מבינים שברור לחלוטין שדת הרמב״ם היא שתחיית המתים זה כפשוטו. שלא כמה חכמים באקדמיה שטענו שהרמב״ם לא מאמין למה שהוא כותב. ונשאלת השאלה, למה שהרמב״ם לא יאמין למה שהוא כותב אם הוא כותב? כן.
חינוכית.
אמת חינוכית. כן, אם זה נכון, אז באמת אם הרמב״ם סובר שיש דבר כזה אמת חינוכית, אז יכול להיות שהוא ישקר בשם התורה. אם אכן הוא סובר את העיקרון הידוע כאמת חינוכית, שאומר את האמת, יש להתפעל מן הניסיון למשוך אותי לדבר על זה. כן, הלאה. מה?
יש לי שאלה לגבי המושג נפש וגוף.
כן. נפש וגוף, כן.
כן, למה הרמב״ם מתייחס כשהוא אומר נפש וגוף, ומה זה אני?
אלה שלוש שאלות אדירות. למה הרמב״ם מתכוון כשהוא אומר נפש? למה מתכוון הרמב״ם כשהוא אומר גוף? למה הוא מתכוון כשהוא אומר אני? טוב, לגבי השאלה, למה הוא מתכוון כשהוא אומר גוף, זה הכי פשוט. הגוף זה החבילה החומרית הזאת, עשויה מבשר וגידים ועוד כמה מרכיבים כאלה, שאנחנו מסובבים איתה בעולם הזה. כן, זה הגוף. זה עשוי מציפורניים, שערות, ורידים, עורקים, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה, לשון, נחיריים, עיניים, אוזניים, וכל זה, זה המרכיבים של הגוף, החומר. אגב, המילה גוף היא לא מילה עברית במקור, היא מילה ארמית. והמילה גוף בארמית פירושה עצם הדבר. גופה דעובדה, גוף הדבר, כמו שאומרים, אחר כך זה הפך להיות כינוי למעטפת הזאת שעוטפת אותנו. למה מתכוון הרמב״ם כשהוא אומר את המילה אני? לומר את האמת, הוא כמעט ולא מדבר על זה. אינני יודע אם יש לו דיבור מפורש על זה. אבל יש לו בכל זאת, אבל כאן אנחנו צריכים להיכנס קצת יותר לעומק, מתוך מה שאנחנו מבינים על מה שהוא אומר על נפש, נוכל אולי להבין מה הוא אומר על אני. הרמב״ם אומר שהנפש, ככה הוא מסביר בהלכות יסודי התורה, זה אותו חלק של האדם שנשאר נצחי. החלק הנצחי של האדם הוא הנקרא נפש. ומה עם החלק הלא נצחי? דיינו, עולם הרגשות, עולם השכל היולי, כלומר השכל הראשוני, זה שעתיד לקלוט את המושכלות. כלומר, כל מה שעושה את רקמת החיים הקיומיים שלנו, מה שהאקזיסטנציאליסטים כל כך אוהבים. מה יעשה הרמב״ם עם זה? כנראה לזה הוא קורא אני. הוא קורא לזה בהלכות יסודי התורה בשם נשמה. נשמה. כן, אצל הרמב״ם המילה נשמה איננה מילה גבוהה כמו אצל המקובלים, שזה מתאר את החלק העליון של האדם. אצל הרמב״ם המילה נשמה היא כמו במשמעות המקראית של המילה, החלק הנמוך, המחובר עם הגוף. כן, מלשון נשימה. ככה הרמב״ם מסביר. הוא אומר, כאשר יכלה הגוף ותובד הנשמה שאינה מצויה אלא עם הגוף, הנפש הזאת לא תכלה. ככה הוא כותב. השאלה היא, איך להבין אם כן, מה הוא אומר על כל העולם, הייתי אומר, החיוני שלנו, הקיומי. אז אם תביתי באחד הנספחים שנכתבו על זה, בסוף הפירוש שלי לשמונה פרקים לרמב״ם, שמה אני מביא שלוש שיטות שאמרו הקדמונים ביחס להישארות הנפש, ייתכן לומר שלפי הרמב״ם, המשימה של הנצחיות היא גאולת האני. היא גאולת האני, מה שניסיתי להגיד לפני שעשו שם הרעש. כן, גאולת האני, הכוונה שיש משימה של שיוך החיים הזמניים אל הנצח. אני אסביר למה אני מתכוון. יש בתורות המזרח, המזרח הרחוק, מדברים הרבה על זה שכאשר הגוף מתפרק והוא חוזר ליסודות, האש לאש, הרוח לרוח, האפר לאפר, המים למים, אז גם הנפש עוברת כמין פירוק כזה וחוזרת אל המאגר הכללי של רוח החיים שבחיים, שבעולם. בסדר? זה במזרח הרחוק. יוצא לפי זה שלפי המזרח אין הישארות לעני. או נגיד את זה בשפה פשוטה, אין הישארות הנפש, יש הישארות הרוח. אני משמש במינוח של המקובלים. ואז יוצא שהאדם נמשך אל המקום שהוא כולו שאלות ללא תשובות, לשאול, לישון שאלה. ואילו היהדות נוטה לומר שיש מה שנקרא, לפי הזוהר, חלוקה דרבנן. מה זה חלוקה דרבנן? האני הפרטי יש לו משמעות בתוך השתייכותו אל חיי הכלל. אני אסביר למה אני מתכוון. כשלמשל אני חושב על עצמי. אני חושב על עצמי במנותק מן העובדה שיש לי אבא וסבא וסבא רבא ובן ונכד ונכדי נכדים וכו'. אבל כשאדם עולה לעולם הנשמות, הוא רואה את עצמו בתוך כל השרשרת הגדולה. הוא רואה את עצמו גם כחלק מכל ההוויה כולה. אז האם הוא בטל לגמרי? לא, הוא הופך להיות נקודה בתוך המכלול הגדול. אז האני שלו ניצל. אני רוצה כדי להסביר את זה להביא פירוש של הרב קוק בעניה. יש בתלמוד סיפור שמה במסכת ברכות על איזה אדם שביקר בבית הקברות. והוא התחיל לדבר עם הנשמות שהיו שם. איך הוא דיבר? אני לא יודע. אבל כזו שמה שהוא דיבר עם הנשמות. ושמה הייתה אישה אחת שאמרה לו, תגיד לחברה שלי שמחר היא באה גם כן, כלומר היא תמות, ושהיא לא תשכח להביא את המסרק ואת הכחול. כן, כחול זה הרימייל ששמים לעיניים, כחל, כן. אז שהיא לא תשכח להביא את הכלים של הקוסמטיקה. כן, מסביר הרב קוק, שכוונת הגמרא ללמד אותנו שהחוש האסתטי איננו שייך רק לעולם החומרי, אלא יש לו שייכות אל הנצח. במילים אחרות, יש משימה של גאולת האני מן האבדון. זה הייתי אומר שזה בעצם הכוונה של הרמב״ם. טוב, אחרי כל החריגה הזאת מהנושא, הבה נחזור אל הנושא. לפי הרמב״ם, אם כן, יש שוב הנפש לגוף, בצורה ברורה, שאין מי שפירש אחרת. והנני עתיד לבאר לך בזה המאמר, למה לא נפרש אליה לשונות כמו שפירשנו לשונות רבים בתורה והוצאנו אותם מפשוטיהם? למה לא, בעצם? וכן זאת תחיית המתים, והיא שוב הנפש לגוף אחר המוות, כבר זכרה גם כן דניאל. כלומר, דניאל אמר את זה, במפורש. מעניין איפה הרמב״ם מביא הוכחה. יש בתלמוד 15 הוכחות הנקראות מניין לתחיית המתים מן התורה. ומובאים פסוקים מהתורה, מהנביאים, מהכתובים, כל האפשרויות, אני חושב שיש בערך בין 15 ל-20 הוכחות שהתלמוד מביא מכל התנ״ך. והרמב״ם מחליט מתוך כל הפסוקים שהביאו להביא רק את הפסוק מדניאל. למה? כי כנראה שהוא חושב שהפסוק היחיד שמשכנע זה הפסוק בדניאל. שכל שאר הפסוקים ניתנים להתפרש בכל מיני כיוונים, ועובדה שהגמרא בעצמה מביאה שם המחלוקת על כל פסוק ופסוק, הגמרא מביאה מי שחולק. רק לגבי הפסוקים בדניאל אין מי שחולק. אם כן, הרמב״ם מבין שפסוקי דניאל הם מפורשים. כבר זכרה גם כן דניאל, זיכרון שאי אפשר לפרשו. מה זאת אומרת לפרשו? לומר שזו אליגוריה. והוא אומרו, ורבים משנה אדמת עפר יקיצו. אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות, לחרפות לדיראון עולם. דיראון עולם. ואמר המלאך לו, ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין. האמת היא ששני הפסוקים האלה מובאים אחד על ידי רב אשי ואחד על ידי רבינה, כדי להביא ראיה לתחיית המתים. הראשון מרבינה, השני מרב אשי. טוב, שאלה, למה רב אשי הביא דווקא את השני, ורבינה דווקא הביא את הראשון? הרי זה שני פסוקים סמוכים זה לזה. מובן את השאלה שלי? כן. כן, אם כבר אתה מביא פסוק מדניאל, הרי רבינה ראה את הפסוק הבא, ורב אשי ראה את הפסוק הראשון. אז כנראה שכל אחד יש לו תפיסה אחרת של עיקר תחיית המתים למה היא באה. רבינה מבין שעיקר תחיית המתים זה בשביל להעמיד למשפט. רבים מישנה אדמת עפר יקיצו אלי לחיי עולם ואלי לחרפות לדירון עולם. ואמר, זה אם כן למידת הדין. זה שיטתו של רבינה, ראש ישיבת פומבדיטה, שימצא למידת הדין. ואילו רב אשי שהוא מצד ישיבת צורה, מידת החסד, הוא רואה דווקא את הצד השני, ואתה הלך לקץ, תנוח ותעמוד לגורך לקץ הימינה, לא ימים, ימין, שזה מידת החסד. כלומר, כל אחד יש לו רגישות מיוחדת לפי שורש נשמתו, כן. איך הפסוק
הראשון מסתדר עם שיטת הרמב״ם שתחיית המתים זה לא יהיה לעולם? זמני, ואז האנשים ימותו בחזרה.
איך הרמב״ם מסתדר עם הביטוי חיי עולם? כן, אתה שואל, איך הרמב״ם מסתדר עם הביטוי חיי עולם, וגם עם הביטוי דיראון עולם, והרי הוא סובר שתחיית המתים היא דבר זמני שיש לו סוף. פשוט מאוד. אנשים יקומו לתחיית המתים כדי לדון ולהחליט אם הם הולכים לגן עדן או לגיהינם. מה? למה? כדי לדון אותם. מה צריך למה זה באמת שאחת השאלות, אבל ברור שלגבי השאלה שלך יש תשובה. כן, עכשיו, למה באמת אז צריך, אי אפשר לדון אותם בעולם הנשמות? זה נצטרך להתמודד בהמשך. בסדר? טוב, בבקשה.
להגיד שצריך להעיר אותם בשביל שאי אפשר לדון את הגוף עם הנפש?
זה שאלה מעניינת, שנצטרך לדון עליה בהמשך. כן.
למה
אתה מפרש
את זה
אחרת,
את הפסוקים האלה?
מישנה אדמת עפר יקיצו. זה לא נראה לו סביר. לא נראה לו סביר. אולי ככה הצדוקים פירשו, או שהצדוקים בכלל לא קיבלו את דניאל, זה גם יכול להיות. אבל קשה לומר את זה. זה לא הפשט. אפילו יש פסוק בישעיהו שהרמב״ם לא מביא, אבל אפילו חלק מבקרי המקרא מסכימים שזה למעלה לתחיית המתים. זה הפסוק, יחיו מתיך נבלתי יקומו נקיצו ורננו שוכני עפר כיתה לורות עליך וארץ רפאים תפיל. שעל זה גם כן יש ויכוח בגמרא, אבל חלק אפילו מהריקים באקדמיה מסכימים שזה למעלה לתחיית המתים, שישעיהו מאמין לתחיית המתים. מדהים. כן, איך הם יכולים להסכים עם חז"ל פתאום? זה דבר מדהים.
כן. שחולקים על זה, לא?
אז כדי, אם חולקים על חזה שחולקים על זה, בסדר, מצוין. מצאן.
מה?
קץ הימין. מה זה קץ הימין? אומר רשי. מה פתאום? אז זה צריך להיות קץ הימים. למה כתוב קץ הימין? אומר רשי, שיהיה סוף לאשיב אחור ימינו. כשהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם במידת השמאל שלו. אבל עתיד לבוא, ישוב הימין להנהיג את העולם. הימין זה מידת החסד. לכן קץ שבו הימין ישוב. לכן מכאן המחלוקת בגרסאות לגבי שיר יגדל, יגדל אלוהים חי, ישלח לקץ ימים או לקץ ימין משיחנו. יש גרסה כזאת, גרסה כזאת, כן.
אם את כל תיאורי הגשמות המפורשים ממש אפשר לפרש לא כפותם, אז ברור שגם את זה אפשר.
גם את זה אפשר. אז למה לא לפרש את זה כך? אז אומר שבהמשך אנחנו נסביר מדוע לא. בסדר? בבקשה.
אמרת שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם במידת השמאל. עכשיו, זה מאוד הפוך, כי אם במידת הדין הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אז העולם לא יכול להתקיים. אלא הוא מנהיג אותו במידת החסד, ולעתיד לבוא כשיבוא משיח, אז יהיה אפשרות להנהיג אותו במידת הדין. נכון משהו יכול.
כלומר, אתה חולק על רש"י, בסדר, מותר. מותר לחולק על רש"י, אם יש לך ראייה. אבל ודאי שדבריי עם דברי רשי, אני סך הכל אדם די צר אופקים. רשי אומר משהו, אני מקבל. נגיד זה אחרת. כתוב, בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, רע של העולם מתקיים, שיתף מידת הרחמים ונתקיים העולם. הבה ננתח את המשפט היפה הזה. בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. אמור נא לי, איזו מידה זו?
דין.
מה?
דין.
מה פתאום? לברוא את העולם זה חסד. כלומר, בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, זה חסד. ואיך הוא רצה שהחסד הזה יופיע? במידת הדין. כי אין חסד יותר גדול מאשר לעמוד בדין. בסדר? אהו, אתה איתי? כן. אבל ראה שן העולם מתקיים. מה זאת אומרת שראה שן העולם מתקיים? שאם לא ינתן הזמן, לא יוכל העולם לזכות בדין, לכן שיתף את מידת הרחמים. מה זה רחמים? זה ריכוך בתוך הדין של הדין. כלומר, כמו הרחם שבו העובר שוכן כדי שהוא יוכל לקנות את הכוחות שיאפשרו לו להתמודד עם החוץ, אז כך יש עיכוב של מידת הדין שנקרא רחמים. ואז נתקיים העולם, איך הוא נתקיים? בדין. זאת אומרת, בתוך המסגרת של מידת הרחמים, שהיא המסגרת הכוללת של העולם, יש שלבי דין ושלבי חסד. עד כאן ברור? טוב. כן.
דין זה חסד בגלל נעמד הכיסופה?
זה כבר שאלה אחרת. למה צריך דין וחסד? כן, אפשר להגיד בגלל נעמד הכיסופה.
לא, הרב אמר שאין חסד יותר גדול מהדין.
אין חסד יותר גדול מאשר לעמוד בדין. כן, זה מצד הנעמד הכיסופה. כן, כלשונו של רמח"ל. על פי הירושלמי. כן.
הרב אמר על זמן? שאינו מתקיים העולם?
זמן?
זמן?
זמן זה רחמים.
למה?
כי מה זה רחמים? שנותנים לך זמן לזכות. זה בועה בתוך הדין. הרי כתוב, רצה לברוא במידת הדין, שיתף את הרחמים. שיתף הרחמים לדין.
בלי זמן,
אז... נכון, הזמן, אחד הדברים שהפילוסופיה לא יודעת להסביר, זה מדוע יש זמן. כלומר, הפילוסופיה יודעת לדבר על הזמן, להגדיר את הזמן, הפיזיקאים מגדירים את הזמן. אבל לא עונים על השאלה בשביל מה הזמן. והתשובה שהיהדות נותנת היא תשובה מוסרית, כדי לאפשר את התיקון, כדי לקנות את הזכות. אהו, אתה הייתי?
כן, כן.
אהו. יש גם עוד שאלה שהפילוסופיה לא נעה עליה, בשביל מה המקום? למה יש מקום? והתשובה היא שוב תשובה מוסרית, כדי שיהיה הבדל ביני לבינך. כי אם לא היה הבדל מקומות, היינו אותה אישיות. אז, ואם היינו אותה אישיות, לא היה אפשר שתהיה אינטראקציה בינינו, ואז לא היה נתינה וקבלה. אז גם כן יסוד מוסרי. בסדר? הזמן והמקום נתפסים מצד ההצדקה המוסרית שלהם. כן.
מה שאמרנו קודם זה שהמתים יקומו כדי להישפט לחיים ולמוות?
כן. לא לחיים ולמוות, אלא חיי עולם ודרון עולם.
אז אם הם יקומו, אם הם ישפטו למוות ואז הם שוב ימותו?
לא אמרתי למוות.
אז אם הם ישפטו
לדרון עולם?
לדרון עולם, אז מה זה אומר?
מה זה אומר? שהם ישפטו לדרון עולם.
ימותו שוב? זה המשמעות שלו?
בוודאי שימותו שוב. זה הרמב"ם אומר את זה במפורש. שתחיית המתים, לפי שיטתו, זאת היא תופעה זמנית.
אז מה העניין שהם קמו לתחייה?
למה הם קמו לתחייה בכלל? זה נושא שנצטרך לדון עליו בהמשך. כן.
למה לא עושים את הדין בעולם הזה פשוט בלי
תחיית המתים? זה נושא. כן, כן, כל הדברים שאתם שואלים. הן שאלות גדולות שכולן חוזרות אל אותה השאלה, שבשביל מה צריך בכלל תחיית המתים? הרי הרמב״ם כל הזמן מדבר על זה שיש תחיית המתים, הוא לא מסביר בדיוק למה. כשהרמב״ם מדבר על הנושא, נצטרך לדון על השאלה הזאת, ואני חושב שארבע שאלותיכם תיפטרנה בעזרת השם יתברך, אמן אינשאללה. טוב, מה? לא הבנתי. לא שומע.
דיראון עולם.
דיראון עולם. כלומר, לביזיון. כן, בבקשה.
נותן היבט מעשי לתחיית המתים, כלומר, דוגמה, אם אפשר לתת לתרום איברים, כי אחר כך עם מה נקום.
לא נראה לי שום דבר על זה.
גלגול נשמות.
גלגול נשמות, נצטרך לדון בזה. אולי בשיעור הבא, כי שיעורנו זה הגיע לסיומו. שלום.